הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך הספר מגן אברהם, בכל שנה ושנה בקריאת שירת הים, מתגלה כתר המלכות בראש המלך. וכשהמלך מתעתר בכתר מלכות, הוא נותן הנחה למדינות. ובוודאי גם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ייתן כיום הזה הנחה לישראל, וימלא משאלותם בהשפעות טובות ובברכות בכלל, ובפרט ברוחניות ובגשמיות, בני חיי ומזוני, ורפואות וישועות, במהרה בימינו, אמן.
Oh,
את הבנים שירו למלך בתפארת מפואר ואשרי עבדיו המשמיעים בכל שבחו. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, זין בשבט, תפשין עין ה', 27 בינואר 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות, האמת שהיום יש כותרות ראשיות רבות, דרמות במשטרה, דרמות בפוליטיקה, אני לא יודע אם דרמה כמו שעשוע, השתאות בפוליטיקה, הבית היהודי, נפתלי בנט משריין מקום, לכדורגלן אלי אוחנה, גם הצגת הרשימה של יש עתיד ועוד עניינים, אבל בואו נלך על הכותרת הראשית האמיתית, אם מסתכלים בפרופורציות, במבט היסטורי, על העבר, וגם על ההווה והעתיד, יום השואה, הבינלאומי מצוין היום, הנה הפרטים על היום הזה, קודם כל מציינים אותו שם באושוויץ בירקנאו, יותר מ-100 ניצולים הגיעו אתמול לפולין והשתתפו באירוע של הקונגרס היהודי העולמי בקרקוב. ניצולים עשו זאת לקראת טקס לציון 70 שנה לשחרור אושוויץ בירקנאו, שהתקיים היום במחנה ההשמדה. באירוע השתתפו גם מורים רבים מרחבי העולם שמתמחים בהנחלת לקחי השואה לתלמידים במדינות שונות. נשיא הקונגרס היהודי העולמי, רונלד לאודר, אמר באירוע הזה, כבוד גדול עבורנו שטרחתם לחזור למקום הנורא הזה. אתם העדים למה שקרה כאן, הדרך שבה בחרתם לחיות את החיים, כך הוא אמר לאותם 100 ניצולים, מלמדת אותנו על רוח האדם, התרכזתם בחיים אף שרצו במותכם. גם סטיבן שפילברג, הבמאי, השתתף באירוע ואמר, אני מרגיש שייך לכל אחד מהסיפורים שלכם. היום הוא מכהן בין היתר כיושב ראש קרן להנצחת השואה. הזהות שלי כיהודי מתפתחת כל הזמן, הוא אמר. חובתנו לזכור את השואה ולעולם לא לשכוח, לשמר מקומות כמו אושוויץ כדי שהעולם יראה כיצד הרוע לובש צורה. אמירה אגב מעניינת, לאו דווקא בהקשר ישיר לשואה. הזהות שלי כיהודי מתפתחת כל הזמן. אלה התחושות שלו. גם השר סילבן שלום נעם אתמול בפני בחירי הקונגרס היהודי העולמי וניצולי שואה במסגרת האירועים. הוא ייצג היום את ממשלת ישראל בטקס המרכזי לציום יום השואה הבינלאומי. רק לפני שבועיים וחצי הוא אמר, קיבלנו תזכורת לכך שהאנטישמיות יכולה להרים ראש בכל רגע. האנטישמיות הקטה על אדמת צרפת כאילו לא חלפו 70 שנה משואת יהודי צרפת. סליחה, משואת יהודי אירופה. פנינה סגל נולדה בלודג' בפולין ב-1938, שרדה את אושוויץ כילדה ועלתה לארץ ב-47. היא עשתה את הדרך אתמול לפולין עם עשרות ניצולי שואה נוספים מישראל, והם יקחו כאמור היום חלק בטקס באושוויץ. בגיל 3.5 הופרדתי מאימי, הייתי בת 5.5 כשהגרמנים החזיקו את ידי בזמן שקעקעו מספר על זרועי. אני מתרגשת עד כדי כך שגם אם חלילה יצטרכו לקחת אותי על אלונקה, לא אבטר על הטקס של 70 שנה לשחרור שלי, נעמוד שם עם עוד עשרות ניצולים, ובנוכחות משלחות רבות מרחבי העולם, האם יש ניצחון גדול מזה? היא שואלת, היום במלאת 70 שנה לשחרור מחנה אושוויץ. גם מאמרים בעיתונים, סביב העניין הזה, הנה טעימה משניים, עיתון המודיע, ונתחיל קודם בישראל היום. הדוקטור בועז כהן כותב שיום השואה הבינלאומי מקבל השנה משנה תוקף על רקע ריבוי ההתקפות האנטישמיות כלפי יהודים באירופה, ובסיאן ההתקפה על הסופרמרקט הקשר בפריז לפני כ3 שבועות. אפשר לפתור את ההתקפות נגד יהודים באירופה כתופעה ג'יהאדיסטית של טרוריסטים מהאסלאם הקיצוני, שלא משקפת בכלל תלך הרוחות באירופה, אבל נראה שאין הדבר כן. כיצד קרה שאך 70 שנה לאחר שחרור מחנה אושוויץ הפכה אירופה לקרקע פוריה להתקפות נגד יהודים? קביעתו של היום הזה על ידי עצרת האום בשנת 2005 נתפסה כהישג דיפלומטי כביר של ישראל. מדינות העולם התאחדו סביב הזכור השואה וזיכרון קורבנותיה, והתחייבו לפעול למאבק בשנאה, בדעות הקדומות, באפליה ובגזענות, כדי למנוע הישנות רצח עם בעתיד. אבל דבר אחד משמעותי היה חסר בהחלטת האום. אין בה שום הזכור של האנטישמיות ושל שנאת היהודים שאפשרו שואה כזו. אף שהשמדתו של כשליש מבני העם היהודי מוזכרת כאחת מתעוצותיה של השואה, השואה שאותה מציינים היום בעולם איננה שואת היהודים והשמדת 6 מיליון מהם על ידי הנאצים ועוזריהם. כך אנחנו עדים לפרדוקס נורא. מצד אחד מדינות אירופה מקצות תקציבים ומאמצים לשימור זיכרון השואה, ומצד שני הן מאפשרות התקפות אנטישמיות ושיח אנטישמי יומיומי בארצותיהן, או לפחות עומדות בחוסר אונים כנגדם. נראה אף שהן מנסות להפחית מהפרופיל האנטי-יהודי של התקפות האנטישמיות, כולל זו של האחרונה בצרפת. בכלל לא מדברים על ההיבט האנטי-יהודי. טוב, מה הפלא, גם אצלנו מנסים להתעלם מההקשר, עוד מעט נדבר על, נחזור לשריפת גן הילדים בלוד, ולהתקפה הערבית נגד יהודים בחיפה ובעוד ערים. הנטייה היא לא להגיע לשורש הבעיה. להוגי הציונות הראשונים, כותב הדוקטור בועז כהן, היה ברור שהאנטישמיות כרוכה במצבו הלא נורמלי של עם ישראל, שחי כאורח באירופה ללא מדינה משלו. הם האמינו שהאנטישמיות היא מחלה חולפת בקרב הגויים, שתעבור ברגע שתוקם ליהודים מדינה, והם יוכלו לקיים חיים מדיניים עצמאיים. יהודה לב פינסקר כתב ב-1882, באין מקום ששם היהודי הוא בביתו, ששם הוא נחשב כבן לארצו, הרי הוא זר לעולם בכל מקום. ואכן, אחרי הקמת המדינה היה נראה כאילו קיימת מגמה של רגיעה באנטישמיות האירופית. גם ההלם של אירועי השואה הביא לבושה ולאובדן הלגיטימיות של האנטישמיות בכל מדינות אירופה. אבל הרגיעה הייתה קצרת ממועד. כיום האנטישמיות היא שוב חלק מהוויית החיים האירופית. הנושאים שלה מגוונים, השמאל במערב אירופה, הימין במזרח אירופה, ויש לה תמיכה רחבה בשכבות נרחבות בציבור. הציבור המוסלמי באירופה משמש אפוא כמוקד של אנטישמיות אלימה נגד היהודים. הקריאות מוות ליהודים שנישאו בקיץ האחרון בהפגנות האלימות בצרפת התגשמו לרצח יהודים אך כמה חודשים לאחר מכן. השרידות של האנטישמיות באירופה וההתחזקות שלה בעת האחרונה מטרידות ומדיגות מאוד, אולם בעיקר היא צריכה להטריד את האירופאים. האנטישמיות היא מחלה ואינה עוצרת ביהודים. היחס על היהודים לדתם ולמדינתם הוא אכן אבן בוחן לבריאותה הנפשית של אירופה. היום מציינות רבות ממדינות אירופה את רצח היהודים בתקסים מרשימים ובנאומים חוצבי להבות, אבל המחלה האנטישמית עדיין קודחת באירופה, ואם לא תטופל היא תמשיך להרים ראש את ראשה המכוער גם בימים הבאים. כך בישראל היום, ומזווית שונה בעמודי, מאמר המערכת מוקדש גם הוא ליום השואה העולמי, לתאריך הזה 70 שנה לשחרור אושוויץ. יש הרבה חיוב בהחלטה שקיבלה בזמנו עצרת הכללית של האום לקבוע בכל שנה את תאריך ה-27 בינואר כיום השואה הבינלאומי, כי חשוב לעשות הכל כדי שאיש לא ישכח את מה שהיה שם, איש לא יקל עוד לעולם ראש בתופעות אנטישמיות ואנטי אנושיות כל כך חמורות. הכלל שאין החי יכול להכחיש את החי הוא כלל הגיוני, אבל כל זאת בתנאי שבבני האדם עסקינן, חיות למשל, אין להם מחויבות לא לעבר וגם לא לעתיד, ועם חיות פרא אי אפשר לדבר בהיגיון, וזו בדיוק גם הסיבה שאין טעם לבוא עם היגיון צרוף אל מכחישי השואה, כשם שלא היה טעם לבוא בדברים עם מבצעיה, אלו כאלו חיות טרף הם, השופכי דמים אכזרים, אחרי שהתגוללו על אדם עוד מעיזים להכחיש את אשר היה, ומכיוון שהחיים ממשיכים במרוצם, חייבים לתקס עצה ולנקוט בפעולות כדי לא להניח למגמות מהסוג הזה לקנות אחיזה בדעת הקהל הבינלאומית. המקימים של מדינת ישראל, כך הבוקר בעמודי, תלו הרבה תקוות בהקמתה. הם גרסו שלא רק הם השתנו, אלא העולם כולו. הם גרסו שתחדל כלפיהם השנאה בעולם, שהתייחסו אליהם כאל בני כל עם אחר. אותם זכויות, אותם חובות, אותה לגיטימיות, לא עוד יהודים גלותיים שנרדפים עד צוואר, אלא אנשי תרבות שמקובלים בכל חברה תרבותית. אבל המציאות לצערנו הגדול שונה לגמרי. האנטישמיות, כפי שמוכיחים אירועי הימים האחרונים, רק גואה, ואם בכל תקופה היא מוצאת לעצמה סיבה אחרת, מסתבר אפוא שהציונות לא תרמה להפחתת האנטישמיות. ומשמעות הדבר שכל מי שביקשו להעמיד את הציונות כתחליף ליהדות סיני השורשית והמקורית כדי להתקבל בעין יפה במשפחת העמים הצליחו לדאבוננו לעקור יהודים ממורשת אבותיהם, אבל לא הצליחו להרגיע את האנטישמיום. אז לאן כל זה מוביל אותנו? ככה הפסקה האחרונה במאמר המערכת הבוקר בעמודיע. בראש ובראשונה צריכים יהודים לזכור את מעמדם, לא להתאפס לאשליה, כי ייתכן מצב שבו הם יתקבלו למשפחת העמים להיות כאחד מהם, עליהם לשאת תפילה ותחינה לשוכן מרומים שיחוס ויפדה, יגן ויציל ויושיע אותם מיד כל רודפיהם. בד בבד חייבים להרעיש עולמות ולעמוד על כך שרשויות וממשלים ברחבי העולם התייחסו בכל חומר הדין ובכל הרצינות הראויה לכל פגיעה ביהודים. יום השואה העולמי, כפי שנקבע על ידי האום, 70 שנה לשחרור אושוויץ. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה לעניינים לגמרי אחרים, אל הפוליטיקה, אל השריון בבית היהודי, לכדורגלן אל יוחנה, ואל התגובות שההחלטה הזאת מביאה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
(03) 578-5541, זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:22, ואתמול בערב אושר ההסכם של האיחוד בין הבית היהודי לתקומה, וממש באותה שעה פורסם שהכדורגלן הישראלי המפורסם, כל כך מפורסם שאפילו אני, שהאדם שהכי לא מתעניין בספורט שקיים בכדור הארץ, אפילו אני שמעתי עליו, אלי אוחנה, הוא דמות, סמל ישראלי, הוא מצטרף לבית היהודי, והידיעה הזאת הייתה אמורה כנראה להסיט את תשומת הלב התקשורתית מאורית סטרוק ומבצלאל סמוטריץ' ועוד שמות שלא בדיוק נוח לבנט שמתעסקים איתם בתקשורת ומחפשים ציטוטים שלהם מהעבר. אבל מאז שבנט הודיע על השריון החדש של הכדורגלן, וזה אחרי שורה של הצעות אחרות של הבית היהודי לכל מיני כוכבים, פרצה ממש מהומה בתוך המפלגה. נפתלי בנט וינון מגל מנסים מאז אתמול לתקן או למזער נזקים, אבל לא בטוח שזה מצליח. בואו קודם כל נבין במי מדובר. אלי אוחנה לא רק עשה את הקריירה שלו ממשחקי כדורגל בשבת, לא רק נחשב לדמות שלא קשורה בכלל לחקיקה, לעשייה פרלמנטרית, הנה מה שחיפוש ארכיוני קטן גילה לגביו. אלי אוחנה, מאמן ביתר ירושלים, בריאיון ליום הולדתו אומר, רק חמור לא משנה דעותיו, נמאס מהמלחמות, זאת הכותרת. והוא אומר כך לכבוד יום הולדתו ה-40, כששרון יפנה, מצידי ששרון יפנה את כל ההתנחלויות, מי שלא משנה דעתו כתוצאה מההתרחשויות צריך להיות חמור אחד גדול. אוחנה, ליקודניק שרוף שבעבר הצליח למשוך אש בהתבטאויותיו הפוליטיות, לא התייחס לנושאים הפוליטיים כבר הרבה מאוד זמן, כך נכתב באותה כתבה. עכשיו הוא הולך אפילו צעד אחד קדימה ואומר, אי אפשר להתנתק מהמציאות, יש לנו מספיק שטחים לחיות, רוב העם הפלסטיני רוצה לחיות בשקט, תנו להם ויתנו לנו לחיות בשקט. שום דבר, שום שטח אדמה, לא מקד... אני לא מקדש מוות של אנשים חפים מפשע. כך אמר אלי אוחנה, ואתמול הודיעו במפלגה שזה בסדר. אוחנה התפקח מהתמיכה שלו בנסיגות, והיום הוא תומך בארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. אז הנה כמה תגובות על כך. של כל מיני כותבים, ואפילו אחר כך נעבור לדברים שכותבים הגולשים עצמם, תומכי המפלגה, מה הם כותבים לנבחרים שלהם. נתחיל ברב נתנאל אלישיב מהמכינה באלי, והוא כותב, נו באמת, מאיפה מתחילים פוסט כזה על הייחוד ההיסטורי בין הציונות הדתית לבין אלי יוחנה, ומה הצעד הזה יותר פופוליסטי או אינפנטילי, ואילו כישורים רלוונטיים מר אוחנה מביא איתו לתפקיד, ואיך עלתה לנו אהבה שכזו בין ערכי תורה ועבודה לכאורה לבין רדיפה אחרי סלבים מזדמנים, מגישה טלוויזיה, דוגמנית ועכשיו שחקן כדורגל. ואם כבר לשריין מקום לאדם חילוני, לפי איזה סולם ערכים אלי אוחנה עדיף על דני דיין למשל? האם אין משהו אנכרוניסטי ברעיון לשריין דווקא את אוחנה, שהיה כוכב גדול בשנים שבהם מר בנט ואנוכי היינו בני נוער, אבל אנחנו אבל הוא לא מוכר בכלל הדור הצעיר שאליו בנט מנסה לפנות? האם אין משהו מתנשא ומעליב כלפי בוחרים חילוניים פוטנציאליים בכך שחושבים ששחקן כדורגל הוא שימשוך אותם? האם החילונים הרבים ששוקלים להצביע דווקא לבית היהודי לא מחפשים את ההפך הגמור מתרבות הרייטינג הפופוליסטית והירודה שמקיפה אותנו מכל עבר? והאם הם לא מצפים דווקא מן הבית היהודי לאלטרנטיבה ערכית, תרבותית ואולי אפילו רוחנית. ומה הם אמורים לחשוב כל הפריימריסטים שקראו את עצמם ואת כיסם כדי לזכות לאמון הציבור, בריאותם שהם מתרחקים עכשיו במקום אחד מן הסיכוי להיכנס לכנסת לטובתו של מר אוחנה. מזל שצ'רנוחה באופסייד, אחרת אולי היו משריינים גם אותו. כך כותב הרב נתנאל אל ישיב ממכינת אלי. אבישי גרינצייג כותב על הפתעת העונה של הבית היהודי, אומר, אין ספק שבתואר הפתעת העונה זכתה מפלגת הבית היהודי, לא בשל סרטוני התדמית ולא בשל הנאומים הרהוטים של יושב ראש המפלגה. תואר זה מוענק לבית היהודי ולעומד לראשה ולעומד ראשונה במלכות נפתלי בנט, על השריון המפתיע של שחקן ומאמן כדורגל כמועמד המפלגה לכנסת ה-20. השאלה שכולם שאלו את עצמם היא למה, שלושה סימני שאלה. מה כל כך מיוחד באל יוחנה שמצדיק את שריונו במפלגה? מה יש בו שאין לאנשים אחרים בחברה הישראלית? ובעיקר מה השייכות האידיאולוגית העמוקה שלו למפלגת הבית היהודי? ובאמת יש לשאול, מה בנט ראה באל יוחנה? אם בנט רצה איש עשייה, ותיק ומיומן, אכן אל יוחנה שיחק כדורגל בארץ ובעולם. כיום הוא מאמן את נבחרת הנוער של ישראל בכדורגל, הוא משמש כפרשן ספורט, רקורד מרשים לחובבי הז'אנר, אבל לכאורה היותו חלוץ במגרש לא יכולה לעזור לו ברוח החלוציות בכנסת ישראל. אם בנט רצה איש ימין מובהק שיתאים לקו הניצי שמובילה המפלגה, הרי אלי יוחנה תמך בהתנתקות ולא לקח לעיתונאים יותר מכמה דקות למצוא את ההתבטאות החריפה שלו שבה הוא אמר, כפי שהזכרנו עכשיו, ששרון יפנה את כל ההתנחלויות מצידי, יש לנו מספיק שטחים לחיות בהם. אחרי אמירה חריפה כל כך, אפילו במפלגות המרכז, היו שוקלים רבות אם להסתכן ולצרף אותו לרשימתם. אוחנה הודיע הלילה שהוא התפקח ואינו מאמין יותר בדרך של נסיגות, אבל גם אם נאמין לו שדבריו נאמרים, שנאמרים כעת משקפים את דעתו החדשה, הלזה ייקרא איש ימין, אפילו אם בנט היה רוצה לאבות את השורות של המפלגה הציונית דתית במועמדים חילוניים, לא ברור מה יש באלי אוחנה שאין בדני דיין ובמועמדים רבים נוספים. ובכל זאת מצא בו בנט יתרון עצום שאין באף מועמד אחר. ישראליות. אלי אוחנה הוא ישראלי אמיתי, ובמה מתבטאת הישראליות שלו? הוא זכה באליפויות ובגביעים בארץ ואף באירופה. כל ישראלי יודע מי האיש ומה הם הישגיו. הרבה כבוד הוא הביא לעם ישראל בגביעים הללו. הנה דברי נפתלי בנט עצמו על הבחירה באלי אוחנה. ציטוט, הבית היהודי נפתח לכלל עם ישראל, ובואו של אלי אוחנה ממשיך את ההצטרפות הגדולה של כל הציבור אל הבית היהודי. כל מי שמאמין בערכים שלנו ולא מתנצל עליהם, כל מי שהחברה הישראלית חשובה לו, ביתו וביתנו. כעת רק נותר לברר מהם הערכים שלנו, שעליהם כותב בנט, שאנחנו לא מתנצלים עליהם. האם השבת כיום מנוחה אלוקי הינה ערך? האם חילול שבת המוני כתוצאה ממשחקי הכדורגל שמתקיימים בשבת לא סותר את הערך הזה? וזה מה שעשה כל חייו אל יוחנה. האם נישואים לא נחשבים ערך יהודי מספיק? האם נישואים שייכים רק לקיצוניים? פה הוא רומז על אורח חייו של אלי אוחנה. כנראה שעל הערך הזה דווקא מותר להתנצל, על השבת, על נישואים, על חיי משפחה. לדעתי חובה על הציונות הדתית על כל גווניה לדרוש את חשיפת המצע הדתי של המפלגה. לא התפלא, כותב גרינצייג, לא התפלא אם נראה שהוא כלל לא קיים. למה לריב על נושאים שוליים כמו שבת ומשפחה כשאפשר פשוט לתקוף את השמאל? ולסיום, קוריוז מעניין, בעקבות שריונו של אלי אוחנה נדחק הרב אביחי רונצקי למקום אשר ספק רב אם יהיה ריאלי. הרב רונצקי הוא אשר זעק אך לפני ימים מספר שאמירה שהבית היהודי איננה עוד מפלגה דתית היא שקר וחזב. לאחר שבנט העדיף את אלי אוחנה הכדורגלן על פני הרב רונצקי, לשעבר הרב הראשי לצהל וכיום ראש ישיבה ביתמר, מעניין לשמוע אם הרב רונצקי עדיין סבור שמדובר בשקר וחזב. מי יודע, אולי הרב רונצקי יתנצל על דבריו. סליחה, שכחתי, אסור להתנצל, כך כותב אבישי גרינצייג. אבל לא רק דתיים הגיבו על העניין הזה. הנה, יש אחדות בין דתיים לחילוניים סביב הסוגיה הזאת, כך כותב לב סולודקין לנפתלי בנט. הוא כותב, אני מבקש לשתף אתכם בדברים שכתבתי הערב לבנט בעקבות השריון של אלי אוחנה. הדברים נכתבו מדם ליבי, מאדם חילוני שהתפקד למפלגת הבית היהודי, וגילה היום לאכזבתו שהדבר הכי טוב שהצלחנו לשריין זה שחקן כדורגל, אדם עם אפס קבלות בעשייה ציבורית, אפס מחויבות לארץ ישראל. אני עלול לשלם ביוקר על הדברים שאני הולך לכתוב, אבל אני אצטער יותר אם אגלה שהמפלגה שלי הפכה לבדיחה. אלו הדברים שכתבתי. נפתלי, שלום, שמי לב סולודקין, ואתה מכיר אותי היטב. הייתי ראש תא הסטודנטים של הבית היהודי באוניברסיטת תל אביב בשנה שעברה, חילוני ב-100% שהלך אחרי החזון שלך באש ובמים. הובלתי הפגנות של מאות אנשים תחת הדגל של הבית היהודי, תמיד בגאווה רבה במה שהמפלגה הזאת מייצגת. במו ידי גרמתי לכך שמאות אנשים יצביעו למפלגה הזאת, ופקדתי מאות נוספים במהלך ההתפקדות האחרונה. נפתלי, דווקא ביותי אדם שאוהב אותך, הרשה לי לשאול אותך, מה לעזאזל עובר עליך? הכזבת אותי בענק, בחרת לשריין את אלי אוחנה, כדורגלן מוכשר ללא כל ספק, על אף הרקורד המפוקפק שלו בפוליטיקה, בסוגריים תמיכה בהתנתקות ונכונות לחלק שטחים לכל דורש. מה זה אומר עלינו אם אנחנו תוקפים חקי מהעבודה על אמירות נוראיות שאמרו, וביד השנייה משריינים אנשים כמו אוחנה שאמרו דברים מזעזעים גם כן? מה זה אומר עליך שבחרת לשריין אדם כמו אוחנה ולמחוק את הסיכוי שהם מתמודדים שיתאמצו ועבדו קשה במהלך הפריימריז, והם עשו טיפ טיפה יותר מאלי אוחנה בחיים הציבוריים שלהם? במה אלי אוחנה יותר טוב מדני דיין, משמעון סלומון או רונן שובל? התשובה הוא לא. למה? כי הוא פרצוף יפה, חילוני, מזרחי. נפתלי, גם אני חילוני, אבל איך אוחנה יתרום לי כחבר כנסת? לא זאת הייתה כוונת המשורר כשדובר על לבצע איזון בהרכב הרשימה. אני בטוח שיש מספיק מועמדים חילוניים, מזרחיים, אשכנזים, רוסים או כל שריון אחר, שריון אחר, שהם אנשים עם קצת יותר נאמנות אידיאולוגית וקצת יותר ניסיון בעשייה הרלוונטית עבור חברי הכנסת. נפתלי כותב ככה, חבר החילוני במפלגה, זה לא הבית היהודי שאליו ייחלתי ופיללתי, לא לשם כך שכנעתי אנשים להצביע לך, לא הצבעתי לבית היהודי כדי לקבל ליכוד בית, ערב רב של אנשים שביניהם אין שום חוט אידיאולוגי שמקשר. כשאתה בוחר להכניס לרשימה אדם שעשה את שמו מאותו כדורגלן, אתה מרדד ומגחיך את המפלגה שלנו. הוא לא כותב כי אותו כותב כאמור לא אדם דתי, אבל אדם שעשה את שמו, אלי אוחנה, מאותו כדורגלן, בעיקר במשחקים בשבת. נפתלי, אם לא תחזור בך מההחלטה, הוא מסיים, אני אשקול את המשך צעדיי במפלגה הזאת, ואני בהחלט אמליץ על זה גם לשאר חבריי. שוב, אני לא איזה מתנחל עם מעיל דובון ואוזי במעלה המציאה ג' בסוגיים שאותם אני אוהב אהבת אמת. אני חילוני צעיר, תושב המרכז, ואתה עלול לאבד אותי ואת חבריי אם האיש הזה הוא הדבר הכי טוב שהצלחת לשריין במפלגה שלנו, כותב לב סולודקין. באמת, מה התשובה? מה עובר על בנט? מה הוא עזוי? הוא מתנהל בחוסר תבונה? לא, לדעתי ממש לא. אם יש משהו שבנט וקלוגפט מאחוריו יודעים לעשות, זה קמפיין. זאת הייתה ההצלחה הגדולה בבחירות הקודמות, ולפי כל הסקרים מסתמן שזו גם ההצלחה בבחירות האלה. בנט יודע שיש מצביעים שהם בכיס שלו, שהם משום מה לא יעזבו לעולם את המפלגה, הם נאמנים לדרך שלו, לא המפלגה של, לא הליכוד ולא אלי ישי ושטבון, הם הולכים אחר הבאש ובמים. אני מכיר את המצביעים האלה, יש לי מדגם מייצג וציינתי את זה אתמול, כי איך אני רואה את זה? כי ברגע שאני מעז לומר איזה חצי מילה שמערהרת אולי במשהו אחרי בנט בנושאי דת ומדינה, אני חושב שיש לו הרבה כוחות ופוטנציאל אדיר, והוא בכלל, הוא איש, הוא בגדול יהודי יקר, אבל ברגע שאני קצת שואל שאלות על דת ומדינה, כאן בתוכנית הזאת, ומה הדרך, ומה יהיה, אני תמיד מקבל תגובות של אנשים, של איך אתה מעז, הוא, עד שסוף סוף הציונות הדתית הגיעה, היד שלנו על ההגה, אז זה איזה ערך מקודש כזה, לא משנה איזו יד בדיוק על ההגה, ומה זה אומר, ומי זה אנחנו, ומי זה בנט, אבל הנה הגענו להגה השלטון, אולי יהיה לנו שר ביטחון, חובש כיפה סרוגה, איך אתה מעז לומר, להיזהר בגחלתו של בנט, איך אפשר בכלל לחשוב מחשבות כאלה, שלא לומר אותם ברדיו, הם ילכו אחרי בנט, לא משנה מה הדרך שלו, ומה הוא יגיד, ומו המועמדים שהוא יכניס לרשימה, ובנט יודע את זה יותר טוב ממני, מכיר את האהבה הגדולה את החולשה של הציונות הדתית אליו ואל ההנהגה בכל מחיר. ולכן הוא יודע שהקהל הזה, עם כל הכבוד למאמרים שנכתבים היום, יצביע רק לבית היהודי, גם אם הוא ישים את אלי אוחנה, ולא משנה מי יהיה ואיזה עוד מועמדים הזויים יהיו ברשימה. ולכן הוא רוצה להרחיב. יש קהל מזרחי, שאצלו זה הערך העליון, לשים מועמד מזרחי, מזרחי, מזרחי. אז הנה הוא קיבל סמל, אייקון, אלי אוחנה, וזה רק יוסיף לו מנדטים. השבועים ימשיכו ללכת אחריו באש ובמים, ולרגע לא יחשבו להצביע למפלגה אחרת. בנט יודע את זה מכיליותיו וגם מהסקרים שלו, ולכן בתבונה רבה הוא החליט את מה שהחליט על השריון הזה של אלי יוחנה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחריה על השריפה בלוד, על ההצתה של גן הילדים, ומה זה אומר על יחסי הערבים ויהודים במדינה, ומדוע המשטרה מתעקשת להתייחס לעניין הזה לא כתקרית על רקע לאומני.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 7:40, עוד מעט נדבר על ההצתות, על ההצתה בלוד ועל התפרעויות וידועי אבנים על הרכבת הקלה בירושלים ועל מה שקרה בחיפה, אבל לפני זה למוזיקה. אנחנו בערב שבת שירה, והנה אחד השירים היפים והחדשים של השנים האחרונות שעוסקים במה שנקרא בפרשת השבוע בשירת הים. הלחן והעיבוד הוא של יונתן רזל, והביצוע של יעקב שווקי, כאן בהופעה חיה בחל נוקיה בתל אביב.
במעצור קיבלנו עליהם
וראו בנים, שואקי בלחן של יונתן רזל, וממש תוך כדי שהשיר הזה מתנגן, מסמס לי אחיו, אהרון רזל, אין מילים להודות לבורא עולם, חשבתי שזה שיר חדש או משהו, אבל זה יותר מזה אפילו, שזיקה אותנו הלילה בבת קטנה וחמודה, שנולדה פה בירושלים, עיר הקודש. אז אני מקווה שזה בסדר שאני מקריא את זה ברדיו, ומזל טוב למשפחת רזל. זה לא תוכנית של דשים, כן, אבל, ואיחולים, אבל אני חושב שיש עניין לציבור, כי תמיד אצל אהרון רזל זה גורר עוד שירים, ואלבומים אפילו שנושאים את השמות של הילדים שלו, אז מזל טוב לו ולכולנו. עכשיו עדיין לענייני ילדים, אבל קצת בהקשר אחר, ההצתה של גן הילדים בלוד, אבל אולי אפילו נתחיל בירושלים. אחרי כמה שבועות של שקט יחסי בעיר, פרצו אתמול בלילה עימותים נרחבים בשכונת שועפת בצפון ירושלים. עשרות צעירים פלסטינים יידו אבנים וירו זיקוקים לעבר כוחות הביטחון. אדם אחד נפצע באורח קל. בעקבות בקשת המשטרה הופסקה זמנית תנועת הרכבת הקלה בצפון ירושלים, והיא פעלה בין תחנות הר הרצל לגבעת המבטר בלבד. והעימותים האלה פרצו אחרי שכוח מסתרבים עצר ילד ערבי בן 10 שנחשד בידוי אבן לעבר הרכבת הקלה, אבל השמועות שנפוצו בשכונה גרסה שיהודים הם אלה שחטפו את הילד, ואני לא יודע למה, להכין ממנו מצות לפסח או משהו כזה, זאת אומרת זה לא המשטרה. ובעקבות כך יצאו עשרות צעירים לרחובות והחלו להתעמת עם השוטרים. בשל האירועים כאמור, תנועת הרכבת הקלה צפונית לגבעת התחמושת הופסקה, וכוחות משטרה גדולים הוזרמו לאזור. זה בירושלים, וזה מסוג הדברים שלא בדיוק מדווחים עליהם. אני מקריא מהעמוד הראשון של המבשר, שם זה באמת בעיתון החרדי, אז זה מדווח בהרחבה. ואתמול גם הזכרנו הצתה, רק לפני כחודש, חודשיים, הארץ רעשה בעקבות הצתה של גן ילדים, של בית ספר, לא של גן, של בית ספר הדו-לשוני בירושלים, וקצת תמוה מול זה השקט, באמת השקט, הדממה התקשורתית שבה מתקבלת הידיעה על הצתתו בשבת של גן יהודים, גן ילדים יהודי בלוד. למעט הסיקור באתר ערוץ 7, כמעט לא זכה האירוע הזה לסיקור משמעותי כלשהו. כמובן שראשי המדינה לא מצאו לנכון להביע את זעמם ואת חרדתם סביב הפגיעה במרקם היחסים העדין שבין יהודים לערבים בישראל. סגן ראש עיריית לוד ומחזיק תיק החינוך במועצת העיר, יוסי ארוש, איש הבית היהודי, דיבר באתר ערוץ 7 על הפרשה המושתקת של הימים האחרונים. הוא אומר, אנחנו סומכים על המשטרה ומקווים שיגיעו למי שעשה את זה. הוא שולח אצבע מאשימה ישירה אל האימאם המוסלמי שבעיר, האיש שלדבריו הוא שאחראי לשילוב הרוחות והיצרים בעיר, ולמעשה בעקבות הסתותיו השבועיות התרחשה ההצתה. אנחנו משקיעים עון עתק בחינוך ילדים במגזר הערבי, בעצמת נשים במגזר הערבי, בפעילות מתנסים שם ועוד, וביום שישי הם מגיעים למסגד, והאימאם משתלח ללא רסן וללא מעצור לפה, על העירייה ועל ראש העירייה ואנשי העירייה. יוצאים ילדים עמוסי מטען של נגד ונגד ומתחילים לשבור כלי רכב או שורפים את הגן, כי האימאם אמר שזה גן שלקחו להם אותו, או שהם פשוט מרביצים לילדים יהודים. כך הוא אומר, הוא מתאר דברים שחוזרים על עצמם, רוטינה, כאשר אחרי עוד ועוד אירועים שכאלה שוב חוזרת העירייה ומשקיעה בכל מיני עניינים לטובת הציבור הערבי, אבל שוב מגיעה הסתה שהורסת את הכל. אחרי כל זה רואים את ההרס, את החורבן, את הבנייה הבלתי חוקית שלהם, ואין מענה. הדברים שמגיעים לזה שגנבו להם ולקחו להם, אף אחד לא מדבר על זה, זה לא מעניין אף אחד. אם זה היה גן ערבי, כולם היו מגיעים, מהמשטרה ועד הפוליטיקאים. כשמדובר בערבים, אומרים לנו שאלו כמה פרחחים, אבל הפרחחים האלה לא קמים בבוקר כדי לשרוף גן ולהרביץ לילד יהודי. מישהו מסית אותם. אני מרחם על מפקד תחנת המשטרה שעושה כל מאמץ, אבל זו רוטינה מושרשת שבה אנחנו משקיעים, והם טוב להם במסכנות הזאת, צריך לשים לזה סוף, אומר בהרוש, סגן ראש עיריית לוד. יש לנו קשר מצוין עם ועדי ההורים, בפעילות בבתי הספר, בנוער, אבל יש לנו בעיה עם חברי המועצה שברמה הפוליטית, הנציגים של הערבים הם באופוזיציה, אז כל מה שמעניין אותם זה ליצור בלגן, להשבית את המערכת על כל דבר קטן. אם השקענו בעשרה גנים והתקנו שם מזגנים, הם יכולים להשביט את כל הלימודים, כי בגן ה-11 יש קלקול באחד המזגנים. הוא אומר, מרתיח אותי שהיחסים מצוינים ביום יום, בכל השכונות אפשר לבקר והכל בסדר, אבל יש קומץ שהוא משפיע עליהם והם הורסים את היחסים הטובים. המדינה לא מתעוררת והיא תקה על חטא, היא לא נותנת את הכלים להתמודד. בעקבות הדברים, הוגשה תלונה, אגב, על דברי ההסתה של האימאם, במועצת העיר ממתינים לתשובת גורמי המשטרה לדברים ולטענות. זה מה שקורה בלוד, ומסר שמועבר מאחד לשני ביממה האחרונה בנושא לוד, הוא כך, ברמת אשכול שבלוד יש גן ילדים כמו כל הגנים, תושבי רמת אשכול, שוב אנחנו מדברים על השכונה בלוד, לא בירושלים, שחיים בשכונה מתוך שליחות, קמו בבוקר וגילו הפתעה, הגן נשרף. מדוע זה לא פורסם בתקשורת? אולי כי הגן נמצא בלוד, או אולי כי הוא לא דו לשוני, אלא כי הוא גן יהודי, ומה יש ליהודים בכלל לחפש בלוד? ביום רביעי בשעה 5:30, מחר ברחוב אקסודוס 3, מול המכינה הקדם צבאית, נתכנס לעצרת תמיכה וחיזוק תושבי השכונה ודרישה להעלאת תחושת הביטחון ושמירת החוק בשכונה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התעוררות, מוטי קופפיר היה טכנאי, השנייה השנייה, מיד אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. זה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך התפילה על הפרנסה שנהוג לומר היום, יום שלישי של פרשת בשלח, אחרי קריאת פרשת המן. אתה הוא השם לבדיך, אתה עשית את השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בם, ואתה מחיה את כולם. ואתה הוא שעשית ניסים ונפלאות גדולות תמיד עם אבותינו, גם במדבר המטרת להם לחם מן השמיים ומצור החלמיש, הוצאת להם מים, וגם נתת להם את צורכיהם, סמלתם לא בלתה מעליהם. כן, ברחמך הרבים ובחסדיך העצומים, תזוננו ותפרנסנו ותחלקלנו, ותספיק לנו כל צורכינו וצורכי עמך בית ישראל המרובים, במילוי וברווח, בלי תורח ועמל גדול, מתחת ידך הנקייה, ולא מתחת ידי בשר ודם. ירצום מלפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שתכין לי ולאנשי ביתי כל מחסורנו, ותזמין לנו כל צורכינו, לכל יום ויום מחיינו די מחסורנו, ולכל שעה ושעה משעותינו די סיפוקנו, ולכל עצם מעצמנו די מחייתנו, כי ידך הטובה והרחבה ולא כמיעוט מפעלנו. ויהיו מזונותיי ומזונות אנשי ביתי וזרי וזרע זרי, מסורים בידך ולא ביד בשר ודם.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
ב-03-578-5541, זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. מוטי קופפר הוא הטכנאי, מיד נחזור אל הסגולה של היום הזה, לקרוא את פרשת המן בפרשת השבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, זו סגולה של רבי מנדל מרימינוב. ולפני זה, לדבר ההתעוררות אתמול, זוכרים, דיברנו על הרב שלום ארוש, על האסון הכבד במשפחתו, על הנכדה פייגה חנה בת השנה ושמונה חודשים שנהרגה בתאונת דרכים, על הפציעה של בני המשפחה, הבן שמושפז בין מצב קשה, הקלה דניאלה והילדות של הזוג. ואתמול התראיין הרב ארוש, האמת שאני אפילו לא יודע למי ולמה, זה ככה קטע שעובר מפה לאוזן, והוא צריך לעבור מפה לאוזן, כי מה התגובה של הרב, שכפי שהזכרנו גם אתמול, כל כך מזוהה עם אמונה, עם שמחה, עם מחשבות חיוביות, דבקות בקדוש ברוך הוא, אז מה יש לו לומר, אחרי שקרה אסון כל כך נורא במשפחתו? אז הנה ההקלטה של הדברים, האיכות לא משהו, אבל אני חושב ששווה להקשיב לרב שלום ארוש אתמול.
אנחנו מלאים אמונה, מלאים שהנשמות הם לא באו בשביל להיות בעולם הזה, הם באו בשביל שליחות מסוימת, ויש נשמות שהם באו בשליחות קצרה, אנחנו לא מבינים למה ומדוע, כמו שכתבתי בספר בגן האמונה, כמה דוגמאות שמצדיקים גדולים מאוד שאיבדו ילדים בגיל צעיר, כמו רבי נחמן ברסלב, בני בעל הנס, רבי יוחנן, והם קיבלו את זה באהבה גדולה, כי אנחנו לא מבינים את החשבונות של בורא העולם. ודאי שהנשמה הזאת היא הלכה בזמן שלה, בין כה הייתה מתה, אז הזמן הלכה בצורה כזאת משיקה. אז אין פה מקריות, אין פה, לא מאמין במקריות, זה לא מקריות, הכל זה בורא העולם, ככה הוא עושה. הנשמה הזאת תבוא לזמן מסוים, והלכה כפרה על עם ישראל, אנחנו עם ישראל ערבים זה לזה. לא יכולים, הרבה אנשים יש להם שאלות. מה עשתה תינוקת כזאת? אתה משכה שאלה, לי יש 1,000 שאלות. למה לא אוהבים אחד השני? למה לא חבדים אחד השני? למה צערים אחד השני? וכו' וכו', אלפי שאלות. העולם לא אוהב את זה. כל אבא ואמא היו רוצים לראות שהילדים שלהם חיים באהבה ושלום. קודם כל באהבה ושלום. דבר ראשון, עוד לפני שזה מבקר. באהבה ושלום, אנחנו עם אחד, אנחנו בני איש אחד. קודם כל, למה כל העם, אני לא רוצה להכניס דברים של פוליטיקות, וזה אני לא נכנס לזה, כי זה לא, אף פעם זה לא תחום שלי, זה לא, לא עושה, אבל ברור, זה ברור שצריכים פה, אז אתה שואל שאלה, יש 1,000 שאלות, כנגד זה, שבעולם שואל את השאלות האלה, למה אתם רוצים שאני לא אעשה לכם, לא אתכם סתירות, תנהגו יפה. לכן אנחנו בטח שבחינו והצטערנו, ושבת הייתה אצלנו, ודאי שהיינו, אבל אנחנו מקבלים גזירת השלום לעולם באהבה גדולה, בשום שאלות. עיקר, כמו שאמרתי, עיקר להגביר את אהבת ישראל. זה העיקר, אתה אומר, אני אוהב את ישראל, מה אתה עושה בשביל עם ישראל שאתה אוהב אותם? תצא, תדבר איתם, תכניס את האבא, תקרב אותם לאמונה. האמונה זה דבר שמאחד את כל העולם. האמונה זה אין, הספר שמחנן תכתוב גן האמונה העולמי, שכתוב את זה מחדש לגויים, אז אלפי אלפי גויים לומדים את הספרים. כי כולם יש להם, אז הם שואלים אותי, אמר, אין יהודים וגויים, יש להם אותה אמונה. צריכים להאמין כולם בכלא אחד. באמונה אין הבדל בין יהודים לגויים. במצוות, אלא אם יש רק 7 מצוות, זאת אומרת, לא בדיוק 7, כי אני מצטרף להרבה מצוות, אבל בכל שבע, ולנו יש תרי"ג מצוות, אבל באמונה אנחנו כולם שווים, כל העולם, וכולם יאמינו באלה, רק זה יכול לאחד את העולם, שיהיה שלום ואהבה בכל העולם, שכולם ידעו שכולם, כולם באנו לשליחות, כולם לחפש את השליחות שלו, וכולם קצת קצת יתבונן, יבין שבורא העולם, כמו כל אבא, לא רוצה שאחד יזיק לשני. לא צריכים להיות, לא צריכים ללמוד תורה בשביל לדעת שצריכים להיות טובים. שבא אותו גוי, אמר להילן, תמיד כל תורה שאני עומד על הגן אחד, אמר לו, מה ששנוע עליך, אתה סלח בלך. שנוע עליך שיבזו אותך, אז את באתי. שנוע עליך שיקללו אותך, את קלל. שנוע עליך שיקנבו לך, תגנוב. וכולי, כל תורה יכול ללכת עם השנוע עליך. שנה עליך. אז תכבד את השני, תאהב את השני. זה כותב ברור שזה, וזה גמרא מפורשת. אם עם ישראל יהיו ביחד בשלום, אפילו שעוד רחוקים מקיום התורה, לא יהיה להם שום צרות. לכן על זה אנחנו מדברים בפרט הנקודה הזאת של שלום ואהבה ואחדות בעם ישראל, שנאהב אחד השני. וזה משלי, אז אנחנו ככה חיים, בתוך חיים, חיים, בסדר, קודם כל נאהב אחד השני. מה יש לך?
אני מאחל לך רפואה שלמה לילד ולאשתך ולשתף בצרך. תודה רבה שהקדשת לי מזמנך.
תודה רבה לכם, שם יברך אתכם.
כך הרב שלום ארוש בריאיון, אחרי האסון הגדול במשפחתו, להתחזק באמונה, להתחזק באהבת ישראל, באחדות ישראל, אותם מסרים ששומעים ממנו וקוראים ממנו כל השנים. אגב, בסוף השבוע הוא אמור להופיע באילת, למסור שם שיחות, והוא מתכוון לנסוע לאילת, להמשיך בעניינים האלה, וחתנו של הרב משה, מספר באתר הידברות שהרב כבר במעשה כבר חזר כבר אתמול למסור שיעורי תורה. הוא אומר, החתן, אנחנו מודים להשם, מתחזקים וחוזרים לחזק את עם ישראל. התינוקת שנפטרה היא צדיקה, תודה רבה לבורא עולם, אנחנו לא מבינים כלום. והוא אומר החתן שהרב ארוש כתב את הספר בגן האמונה בדיוק כדי לקיים גם אותו עצמו במצבים כאלה. ומכל השירים הרבים של ברסלב, מה שמתחבר לי לדברים של הרב ארוש ולמה שהוא משדר, זה דווקא שיר של חבד, שיר של דוד המלך בעצם, אח לאלוקים דומי נפשי.
Oh.
אך לאלוקים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי, אך הוא צורי וישועתי, משגבי לא אמות, המילים של דוד המלך, לחן חבדי עתיק, אברהם פריצ'ר והעיבוד המקסים הוא של משה לאופר. אנחנו, כמו שנהוג, נהגו לומר, אחרי שיר כזה יורדים להפסקת פרסומות, ואחריה אולי נרד עוד לאלי אוחנה, נחזור לבית היהודי ולתגובות שם של מצביעים, אל השריון הזה. לכוכב הכדורגל, הכל אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 8:22. קודם כל, התחלנו לדבר בדבר ההתעוררות ככה, וגלשנו לרב ארוש, אבל על הסגולה היום, יום שלישי בפרשת בשלח, סגולה של רבי מנדל מרימינוב, לקרוא את פרשת בשלח, פרשת השבוע, מתוך הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום כסגולה לפרשה, את פרשת המן. ולוח דבר בעיתו כותב הרב גנות, שאין די באמירה באלמה, אלא שיתבונן מה הוא אומר ויכיר נפלאות השם ויאמין שכל מזונותיו באים כמו המן בהשגחה פרטית. זאת אומרת, זה לא איזה מין סגולה כזאת שאנחנו לא מבינים מי ומה ו... אלא מאוד, מאוד הגיונית, שלומדים, מעיינים בפרשת המן, אז מבינים שהכל מהקדוש ברוך הוא, והאם יש סגולה לפרנסה טובה מזאת. הוא כותב על היום הזה עוד סגולות טובות לפרנסה, לימוד שער הביטחון בספר חובות הלבבות, אמירת מזמור לדוד השם רואי לא אחסר לפני הסעודה, אמירת פעמי מדליקין בליל שבת קודש, תפילה על כך בעת רעבה דרעבין בסעודה שלישית, תפילת ראש חודש בהרחבה, תפילה בציבור, ברכת המזון בכוונה וכל רע מתוך הסידור, וגם עסק התורה והתפילה לאחר מכן, אחרי ברכת המזון, על הפרנסה. אז אלה כל הסגולות ש... מקורם ביסודם בהררי קודש, לא סתם דברים מפוקפקים. ועכשיו אל הסגולה, אל המנדטים. כנראה כך חושב נפתלי בנט, הוא מביא כוכב חדש למפלגה שלו. דיברו על, זה היה ככה, הרבה תהו את מי, למי ישריין בנט את המקומות שהוא יכול לשריין, במקומות הגבוהים בראש הרשימה, אחרי הפריימריז בבית היהודי, אבל אני לא חושב שמישהו חשב שזה יהיה הכוכב אלי אוחנה, כוכב הכדורגל המפורסם. בשעה הראשונה דיברנו על העניין הזה בהרחבה, קראתי מאמרים שמגיבים של כותבים מקצועיים, מיד נשמע תגובות, נקרא תגובות שנכתבים בדף הפייסבוק של נפתלי בנט ושל ינון מגל, על ידי מצביעים שלו, של המפלגה, על ידי האוהדים. אגב, האתר פייסבוק בכל העולם נפל בדקות האחרונות, אולי זה בנט, אני לא יודע, בעקבות התגובות החריפות שם על השריון הזה לאלי אוחנה. אבל אלי אוחנה, חוץ מזה שאין לו איזה קבלות בתחום העשייה הציבורית, הפרלמנטרית, הוא גם אמר לפני כמה שנים בראיון, שמצידו ששרון יפנה אריק שרון את כל ההתנחלויות, מי שלא משנה את דעתו כתוצאה מהתרחשויות צריך להיות חמור אחד גדול, כך הוא אמר. בעבר הוא היה ליכודניק שהיה ידוע בהתבטאויותיו הפוליטיות הימניות, אבל לפני כמה שנים הוא אמר אי אפשר להתנתק מהמציאות, יש לנו מספיק שטחים לחיות, רוב העם הפלסטיני רוצה לחיות בשקט, תנו להם ויתנו לנו לחיות בשקט, שום דבר, שום שטח אדמה לא מקדש מוות של אנשים חפים מפשע. אתמול התייחסו במפלגה, אמרו שזה בסדר, הוא התפקח מהתמיכה שלו בנסיגות, נכון? כי שום רק חמור לא מתפקח, אז פעם הוא היה ימני, אחר כך הוא תמך בהתנתקות ובלהחזיר את כל השטחים האלה, והנה עכשיו הוא תומך בבית היהודי, השאלה אם זה האיש שהבוחרים בבית היהודי היו רוצים לראות שם ברשימה, עם מקום משוריין, ואתמול, כאמור, ינון מגל, מקום משוריין גם הוא במפלגה, קצת יותר בצדק, והוא כתב למצביעים כך, דווקא בגלל שיש ביקורת, חשוב לי להדגיש, שאני אוהב את הגעתו של אלי אוחנה לבית היהודי, אפילו מתרגש, ולא בגלל שהוא גיבורי ילדותי בירושלים, אלא בגלל שהוא מייצג את הציבור המזרחי, בסוגריים, בלי פוליטיקלי קורקט, והמסורתי באופן הכי פשוט וטבעי, יהודי, אם הבית היהודי רוצה באמת להפוך למפלגת שלטון, ולהוביל את ישראל, היא חייבת להיפתח לקהלים הרבים שמאמינים באמת ובתמים, בעם ישראל, בארץ ישראל ובתורת ישראל, אוחנה הוא סמל, הוא איש עם דעה, עם משמעות, הוא מייצג את ירושלים, הוא משלנו, תתמכו בו, תאהבו. אוחנה, תודה שבאת. מעניין איך ינון מגל בשתי שניות מאמץ את הסגנון הזה של בנט. אני מחפש מילה אחרת לרדוד ונבוב, כדי באמת לא לפגוע יותר מדי בקהל של בנט שהולך אחריו, דיברנו על זה בשעה הראשונה, דיברנו על זה גם אתמול. אני מרגיש את ההליכה הזאת באש ובמים אחרי בנט, ולכן גם למרות התחושות אתמול בלילה אחרי ההכרזה על אלי אוחנה, אני חושב שבנט יותר חכם מכולם, והוא יודע ההחלטה הזאת היא לא הזויה, הוא צריך לפנות לקהל מזרחי שחייב מועמד מזרחי, והוא יודע שכל החסידים שלו ימשיכו וילכו אחריו, לא משנה את מי הוא ימנה ולמי הוא ישריין מקום, ולא משנה שזה דוחק את מקומו של הרב רונסקי. בנט הוא זה שהיד שלו על ההנהגה, והוא יכול להיות שר ביטחון, אז שקט, אסור להגיד אף מילה, ייזהרו בגחלתו. הנה בכל זאת תגובות של גולשים, זה רק מקבץ, אבל מן הסתם הוא מייצג. אלה התגובות לסטטוס הזה של ינון מגל. גולן בוכני כותב, מה הקשר? אם אני מזרחי, אז גם אני פונה לקהלים רבים, אם אני מזרחי לבן, העם צריך אנשים של עשייה, דעות, כישרונות מיוחדים, לא מאמן קבוצה לשעבר, באמת, קצת אחריות. דן דרוף כותב, הגיע הזמן שתתחילו להתנצל, ברגע שהפכתם למפלגת ריאליטי, כמו יש עתיד, איבדתם קהל מצביעים גדול, אני ביניהם. שמואל גרינוולד כותב, לא מצאתם מזרחים עם קבלות, פרופסורים, אנשי הגות, עם משנה פוליטית סגורה, כאלה שפעלו כל חייהם עבור הציבור, כאלה שלא זיגזגו לצד השני, ובעלי התבטאויות גסות רוח כלפי הציבור הימני, אם בחרתם בו רק כי הוא מזרחי, זו בחירה עוד יותר חלשה. אופיר אוחיון כותב, מה זה משחק כדורגל? האדם הזה הולך להיות חבר כנסת במקרה הטוב, ובמקרה הרע יקבל תיק שיהיה אחראי עליו, ללא שום ניסיון, באף תחום מלבד הכדורגל, לאמן קבוצת כדורגל, זה לא לנהל מדינה. יצחק מרציאנו כותב, ינון מגל, השריון של אוחנה הוא זלזול ברצון הבוחר, מהלך פופוליסטי וזול, שלא לדבר על כך שהוא דוחק מתמודדים ראויים עם ניסיון מוכח כמו רונן שובל, די עם זה, הציבור לא מטומטם, וזה מכעיס שמזלזלים ככה בבחירה שלנו. אלי אסולין, אתם שמים לב שרוב המגיבים שזה בוער בהם, הם דווקא לפי השמות בני עדות המזרח, אבל זה פוגע באינטליגנציה שלהם, אומרים, רגע, זה הנציג שלי, נו, אני מזרחי, יופי, אז אלי אוחנה, מה? לא, 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 הפעם טעיתם מבוא גדול, כותב אלי אסולין, נפלתם לבור העדתיות, אלי אוחנה לא מייצג אותי, הרי הוא תמך בהתנתקות, אתם עושים עוול למצביעים עם מוצא מזרחי, אם הוא אוכל מופלטות, הוא הופך מיד לנציג המזרחיים ולעלי הטענה של בנט, טעות קשה בידיכם. מצביע אבי כותב, במין משחק מילים כזה, זה גול עצמי של הבית היהודי. יובל רלבג, עלוב ועצוב. לראשונה מאז שבנט עלה לשלטון במפלגה, יש לי ספקות לגבי בחירה בה. יש כל כך הרבה אנשים איכותיים וראויים, רבים מהם מזרחיים, שחייבים להיות לפניו. זה צעד נוראי וחסר כל היגיון, הכזבתם ובענק. איציק כהן כותב, ינון, עד היום שריונו של... עד שריונו של אלי אוחנה, הייתי מהתומכים הגדולים של הבית היהודי, כולל ניסיון שכנוע של האנשים הקרובים אליי להצביע עבור הבית היהודי, אבל נשאלת השאלה, איזו עשייה חברתית עומדת מאחורי האדון אלי אוחנה? מה הקשר שלו לפוליטיקה? החזקתי מנפתלי כאיש מבריק, עם ראש על הכתפיים, שיבחר את הנציגים שייצגו אותנו מתוך מחשבה מעמיקה, מי ישנה את סדר היום הציבורי, אנשים עם שליחות, עם מחויבות. יש כל כך הרבה מועמדים ראויים כמו דני דיין וענת רוט ושימון ריקלין. כל אחד עולה עשרות מונים על האדון אוחנה, הוא לא ראוי, הוא לא מתאים, וזה נראה צעד תמוע עד ביזרי. אל תזלזלו בציבור הבוחרים שלכם, אנחנו איננו ילדים בגיל הטיפש 16 שהולכים להצביע למועמדים ב-SMS, על פי הנוסחה של כמה מפורסמו, בדומה לקונספט של האח הגדול, אנחנו ראויים ליותר, יש לשלוח את אוחנה חזרה למקומו ביציע העיתונות, תביא מועמד ראוי יותר, אחרת תיאלץ כמו רבים לחשוב, להתחיל לחשב מסלול מחדש, ואת הקול שלי תאבדו, מקווה שזו בדיחה רעה. לא, אני חושב שבנט יודע מה שהוא עושה, כן, הוא מדבר כמו לילדים בגיל טיפש 16, ובכוונה הוא מדבר, הוא יודע לעשות קמפיין, ואני בטוח שהבחירה הזו שלה הוא תוכיח את עצמה, ואתם תראו בסקרים איך הבית היהודי עולה בגלל אותו קהל מזרחי שחושב משום מה שאלי אוחנה הוא איזה נציג אותנטי שלו, ואותו קהל של הבית היהודי שאולי עכשיו קצת מתמרד בפייסבוק, ימשיך וילך אחרי בנט, כי הוא מדבר על ערכים שנורא עושים את זה לציונות הדתית לאחרונה, להיות עם היד על ההגה. אז עכשיו נפתלי בנט יהיה עם היד על ההגה, הוא יהיה שר ביטחון, אז מה, בגלל אלי אוחנה נפספס את ההזדמנות הזאת שיהיה שר ביטחון חובש כיפה סרוגה? מה זה משנה מה הדעות שלו בענייני דת, מדינה, זה שהוא אמר שאין אף זרם ביהדות שיש לו איזה מונופול על התורה, כשהוא פתח את אותה הרחבה שהוא קרא לה רחבת עזרת ישראל, ואמר רפורמים, קונסרבטיבים, הכל אותו דבר, לאף אחד אין יתרון. מה זה משנה אגב שעכשיו הוא אמר, גם על אלי אוחנה, עם כיפה, בלי כיפה, כולנו יהודים, הציונות הדתית ברובה תלך אחריו. מעניין אותי לראות הסקרים אגב על אלי ישי, המפלגה שלו ושל שטבון בעקבות ההחלטה, ספק אם זה ישפיע, כי הציבור הדתי-לאומי בהמוניו נוהה, וימשיך לנות אחרי נפתלי בנט, והוא יודע את זה מצוין. לכן הוא מרשה לעצמו שבשיר הרשמי של המפלגה ישירו זמר וזמרת. מה, זה לא פוגע בעשרות אלפים של חופשי כיפה סרוגה, יראי שמיים, שומרי שולחן ארוך? זה לא פוגע באלפי חיילים בצהל? הרי הנושא הזה של שירת נשים בצהל, זה היה אישו מרכזי אצל חיילים שמצביעים לבנט, אצל הקהל הבסיסי של בנט. כן שירת נשים, לא שירת נשים, אותם קצינים, אותם צוערים בבעד אחד שיצאו והודחו מהמסלול שלהם, וכמה שערה גדולה. אבל עכשיו בנט יורה בתוך הנגמש, כי הנגמש שלו. הוא יודע שאותם צוערים שיודחו אחר כך מקורס הקצינים כי הם יוצאים בשירת נשים, ימשיכו ויצביעו למפלגה שבשיר הרשמי שלה שרים זמר וזמרת. אני ממשיך עם התגובות בעמוד הפייסבוק של ינון מגל. משה יונתן כותב, הכי מייאש זה שמכל האפשרויות שעמדו בפניו, בנט בחר באוחנה. עם לוגיקה כזאת אפשר לצפות שמכל האפשרויות המדיניות בנט יבחר ביוזמה הסעודית, כי היא מזרחית, לא? טוב, אבל יש רגעים שאני חושב שגורמים להזדהות עם נפתלי בנט, כי במקביל, אצל האנשים שפוחדים שהוא יעלה ויצבור מנדטים, ואולי אפילו יהיה ראש ממשלה, מסירים את הכפפות. הנה מבחר מהציטוטים של נחום ברנע אתמול, בידיעות אחרונות, מי ש... ראה איזה ככה צוטט בהרחבה, ישיב רייכנר בין היתר מביא את הדברים. א', נפתלי בנט ראש הסיעה הקוקוית ביותר בכנסת, כך הוא אמר לבית היהודי. ב', עיניו מתגלגלות, או שהוא לקח משהו או שמשהו לקח אותו. ג', כותב ברנע על בנט, מתברר הוא כותב שהאגרסיביות שלו יוצא דופן, היי, בהמשך הוא כותב, בנט הוא הצגה מהלכת, הוא ציניקן גמור, הוא משווק כרגע שתי סיסמאות ושתיהן מלמדות עד כמה הוא אף על עצמו, הוא משיח שקר מרעננה. כך בידיעות אחרונות על נפתלי בנט, שם חוששים, יודעים שהציבור הדתי-לאומי ילך איתו בכל מחיר, ולא יחשוב עוד איזה מחשבה שנייה, ויודעים שעכשיו גם הציבור המזרחי אולי ילך איתו בעקבות הבחירה הזאת, השריון של אלי אוחנה, ולכן מסירים שם את הכפפות. עוד עניין פוליטי אחרון בלי נדר, אתם יודעים שבבית היהודי הגישו עתירה ליושב ראש ועדת הבחירות נגד השם של המחנה הציוני, של המפלגה של בוז'י וציפי, כי הם אמרו שהם לא באמת ציוניים, אז הם לא יכולים להשתמש בשם הזה. וכתגובת נגד, ככה זה, אני מצטט מתוך SMS מבריק, שאני לא יודע אפילו מי כתב אותו, אבל זה עובר מאתמול מפה לאוזן, כתגובת נגד, האנשים במחנה הציוני, במפלגת העבודה, הגישו עתירה ליושב ראש ועדת הבחירות כנגד השם של הבית היהודי, מתוך הטענה שהם לא באמת יהודים. כך הם אמרו על הבית היהודי, כי הם פוגעים בכל מיני אנשים ובחלשים, אז הם לא בערכי היהדות, אז איך אפשר לקרוא להם הבית היהודי? אז אלה שתי העתירות שהוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות, מצד אחד של הבית היהודי נגד המחנה הציוני, מצד שני של המחנה הציוני נגד הבית היהודי, אז השופט החביב שיושב לו ברשות ועדת הבחירות ייאלץ לדון ולקבוע מי ציוני אמיתי ומי יהודי אמיתי. עכשיו, איך קוראים לאותו שופט שיצטרך להכריע בסוגיות האלה? סלים ג'וברן.
Yeah! אנחנו מאמינים, מקווים, לא מתיישים. אנחנו יהודים, אנחנו יהודים, יהודים, אנחנו יהודים, אנחנו יהודים, יהודים, אנחנו יהודים, יהודים.
יהודים, אנחנו יהודים, לני סלומון שר את השיר הפשוט והמקסים הזה, איתו אנחנו חותמים את התעוררות שלנו להיום יהודים. מיד אחרינו הפסקת פרסומות קצרה, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, בוקר טוב.